אנחנו, אני רוצה
להכריז בזאת
לסכם השיעור הזה את כל מה שדיברנו, דיברנו יותר מדי
ולדון לכף זכות את שאול.
כן, אז אני רוצה להגיד בסוף, בקיצור, מה שעשינו עד עכשיו, הסברנו למה החטאים של שאול הם קלים יותר ממה שהם נשמעים במבט ראשון, נראים במבט ראשון. אחר כך רצינו להגיד איזה משהו וראינו שזה לא נכון.
הם לא מוגדרים כחטאים.
אתה זוכר?
רצינו
להגיד שכל הגזרה הזו של המעיסה זה רק ניסיון.
לדוד,
לשאול.
לשאול, שהוא היה צריך...
אם הוא היה מקבל את הגזרה הזו בקבלה, כאילו בהכנעה, אז הקדוש ברוך הוא כן היה נותן לו את המלכות, כמו שדוד, שהוא כן קיבל את אותה גזרה בהכנעה, שהקדוש, כן, במרד אבשלום. אתם זוכרים? שאתם לא יכולים, בוא נה, זה לא יאמן, כל שיעור זה נראה לי שאף פעם לא למדנו את זה בכלל.
אני זוכר, אבל לא נראה בשיעור.
זהו, אני לא הייתי בדוד ועד אבשלום לא הייתי.
הרב, זה היה אהבה אמינה שלך. הניסיון של דוד והניסיון של שאול.
נקרא את זה בכל זאת כי זה חשוב.
אבל ככה אנחנו לא נצא.
לא, היום אנחנו מסיימים את הנושא הזה. טוטלי, אין שום ספק.
הרב, אבל מה קורה עם בעל התאוב?
רגע, בוא נעשה את זה מסודר.
איפה אנחנו?
אז אני מבקש לפתוח שמואל ב' פרק ט' ו'.
שמואל ב', שלום.
מה זה השירה הזאת בשמואל ב'?
אז שמואל ב' פרק תתוו, פסוק, בוא נתחיל מ כף ג', זה פסוקים כל כך חזקים ששווה לקרוא אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז בפעם הקודמת כשרצינו להגיד את ההסבר הזה, שזה בעצם הכל ניסיון, גם את דוד וגם את שאול, הקדוש ברוך הוא מנסה באותו ניסיון. כביכול, אומר להם באמצע המלכות בצורה בלתי הוגנת, לכו הביתה. ואז נחשף היחס האמיתי של המלך למלכות שלו. האם הוא חושב שזה רכושו הפרטי שעומדים לשדוד ממנו, או שהוא מבין שהמלכות, העומק שלה הוא שאתה עבד לעם קדוש. על אדמת הקודש, פה עיר הקודש יפו והמושבות. מי היה חותם ככה?
הרב קוק.
נכון. אז רק נקרא את הפסוקים האלה, שזה פסוקים חזקים, אולי הכי חזקים בעולם. וכל הארץ בוכים קול גדול.
למה הם בוכו?
אלה שיצאו ביחד עם דוד. דוד המלך החסיד, הישר והצדיק שבכל המלכים, צריך לעזוב את עיר הבירה שלו, בגלל המרד המרושע של הבן הרשע ובני בריתו. והם לא מבינים למה כל עם ישראל מצטרף למרד הזה. כל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר. והנה, גם צדוק וכל הלוויים איתו, נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון האלוהים, ויעל אביתר, עד תום כל העם לעבור מן העיר. הם העמידו שם את ארון האלוקים, וכשכל העם גמר לעבור מן העיר, אז הם הביאו את הארון למחנה שינדוד ביחד עם דוד. מה הם מתכוונים להגיד בזה, אלון?
שהשם הולך עם דוד, ולא...
השם הולך עם דוד, השם בגלות, כל זמן שלדוד אין מנוח לכף רגלו. כביכול, כמו שדוד אומר, אם אתן שנת לעיניי, לאף אפי תנומה, עד אמצע מקום לאדוני, משכנות לאוויר יעקב. ככה כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא ישן ולא עד אמצע מקום לדוד עבדי. ככה הם מתכוונים להגיד. זאת אומרת, מבחינתם, הבחירה של הקדוש ברוך הוא בדוד היא ברורה למעלה מכל ספק. כל השאלה, מתי זה עם ישראל יהיה להם שכל להבין את זה. אבל זה שהקדוש ברוך הוא בחר בדוד זה ברור. והנה, אז כתוב פה פסוק כ"ה, ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר. אם אמצא חן בעיני אדוני והשיבני, ויראני אותו ואת נווהו. ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, הנני, יעשה לי כאשר טוב בעיניו. אומר דוד, סליחה. את ארון השם תחזירו לעיר, לירושלים, לאוהל שאני נתיתי לו בירושלים. השם הוא לא בכיס הקטן שלי. יכול להיות שהשם יחפוץ בי, ואז הוא יחזיר אותי ויראני אותו ואת נווהו. אבל אם במרד הזה שעכשיו התרגש עליי, בעצם אומר לי השם יתברך,
נגמר המלכות שלך,
לא חפצתי בך, אני עונה כלפי האמירה הזו, הנני, עשה לי כאשר טוב בעיניו. זה אמירה לא תאמן. לא מצאנו עוד בן אדם שאומר ככה. אולי יונתן. יונתן גם אומר ככה. אבל זו אמירה מופלאה. בן אדם שהיה מלך. שם לגזל ממנו את המלכות בדמי ימיו, בחצי ימיו כמלך.
יונתן גם היה אמור להיות מלך.
מה?
נכון.
אבל יונתן עוד לא טעם את זה. זה לא כשהוא היה כבר מלך. נכון, גם אצל יונתן זה מרשים בצורה בלתי... אמרתי כבר כמה פעמים שלפעמים אני רק מתעודד מהעובדה שאני מהעם של יונתן. יונתן זה דמות פלאית, אי אפשר... עוד מעט נדבר על יונתן. אז...
למה אם אמרנו שאנחנו רוצים לדעת אם בזה שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד לעזוב את המלוכה, רוצים לדעת אם הוא עושה את זה למענו או למענה, נכון?
איך הוא תופס בכלל את המלוכה? האם הוא תופס אותה? האם הוא תופס אותה כתפקיד שהקדוש ברוך הוא מטיל עליו למען עמו ישראל, או שכסררה?
אפשר להגיד, זה שהוא עוזב בכזאת קלות כביכול את המלוכה, אפשר להגיד גם מצד השני, שאם הוא עושה את זה בשביל העם, הוא לא צריך להילחם בשביל עצמו. הוא צריך להילחם בשביל העם שהוא יישאר על כס המלכות.
ויכול להיות שהשם לא רוצה אותו כמלך. אני, אין לי שום דבר משל עצמי. אני פה בשביל השם, בשביל עם ישראל. אני השמרטף של השם יתברך על הבנים שלו. רוצים אותי, אני פה. השם אומר לי, לא חפצתי בך, אני מקבל את זה, בענווה.
אבל השם אומר לי, אתה חושב שמה שהשם רוצה זה שיהיה טוב לעם ישראל, ואתה חושב אותם אני כתוב יותר, אז תצליח לי לך
המלוכה. אני לא יודע, אני לא, השם הוא לא בכיס הקטן שלי, אני לא יודע אם אני המלך הכי טוב. אולי חטאתי ואני לא ראוי להיות מלך. זה מה שהיה נדרש משאול, הענווה הזו. מי אמר שהשם... אבל אמרנו שאי אפשר להגיד ככה כפשוטו, שזה הנקודת ההבדל, שלשאול אומרים לך הביתה והוא לא מקבל את זה ונלחם ועושה סיכול ממוקד לדוד, לעומת זאת דוד כן מקבל את זה, זה אי אפשר להגיד, כי אני חוזר בקצרה על השיעור הקודם, אתה היית? אז אמרנו שכתוב שם בפירוש, קרא השם את מלכות ישראל מעליך היום, אומר לו שמואל, ונתנה לרעך הטוב ממכה, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. רש"י מפרש מה הפירוש, אם תאמר יש חזור בתשובה והקדוש ברוך הוא יבחר בי שוב, לא, כפילו שמה הגזרה הרעה אליך הקדוש ברוך הוא עשוי לשוב, כי הכלל בדיני הנבואות שמנבואה רעה הקדוש ברוך הוא חוזר, אבל כבר נתנה לרעך הטוב ממכה. ומהטובה שהוא דיבר לתת לו, הוא לא יחזור. אז להגיד את זה עד הסוף אי אפשר. התוכנית, אני אומר את זה בקצרה. התוכנית הייתה להגיד שזה בעצם אותו ניסיון של שאול ושל דוד. בעצם הגזרת המעיסה היא לא מוחלטת, היא לא סופית. היא מותנית באיך תגיב אליה. אם תקבל את הדין באהבה, אז אתה ראוי להיות מלך. אם לא תקבל...
זה מבחן,
בקיצור. ואמרנו שזה אי אפשר להגיד. כי כתוב שם שקדוש ברוך הוא כבר נתן את הגדולה לדוד.
קודם כל, ברור שזה היה מבחן של שאול. הוא היה צריך להגיב
באהבה. ברור, אבל זה לא... אבל זה כבר משהו שם נגזר.
כן.
מעבר למבחן, משהו שם כבר נגזר. אז אין לנו ברירה להבין שכל זאת משהו נגזר. בוא לפה. יש פה כזה. תודה. אז אמרנו שאין לנו ברירה אלא להגיד שזה משהו פה נגזר. בכל זאת הנקודה שהערנו אני חושב שהיא מאוד משמעותית. מה שאנחנו רוצים לראות עכשיו זה שגם קודם כל נגזרה הגזרה, אנחנו צריכים רגע לעסוק ולהבין למה נגזרה הגזרה. למה נגזרה הגזרה על שאול? אנחנו עברנו בזמנו על ספר העיקרים וראינו שהוא אומר שכל המידות, אתם זוכרים את זה שעברנו? ראינו שהוא אומר שיש שש מידות שנדרשות ממלך ולשאול לא היה אף אחת מהן. אתם לא זוכרים את זה? אתה זוכר את זה שאול?
פספסתי רק שיעור אחד,
טוב, אז שנייה, טוב, אז דקה, אני אציג פה איזה משהו. מה קרה פה? וכתבת הכל קטן קטן קטן, יופי, זה הכי טוב.
היה מחקר עכשיו שזה עוזר
מה? למה זה עוזר?
כתב קטן עוזר לראות אותו ולניבוד קריאה.
אז אתם שומעים? אז אומר, אז אני קורא לכם, טוב, אני קורא בקיצור את העיקרים. הוא אומר שיש שש הנהגות שנדרשות ממלך, ושאול היה חסר בכולם, ודוד היה לו את כולם. אז הוא אומר ככה, הראשונה שצריך שיהיה המלך אכזרי לזרים ורחמן לעמו, הוא מוסר נפש להצילם. שתיים, טוב.
את אחד אנחנו רואים בעמלק שהוא לא היה אכזרי לאחרים.
אז הנה, אז הוא אומר, בראשונה שחמל על הגג, אז הוא היה, במקום להיות אכזרי לזרים, הוא היה רחמן לזרים.
או לדעת, אבל
לא רק על הבהמות ולא על הגג. אבל הבעיה שהוא השאיר את הגג.
נכון.
נכון, אז מה אתה...
זה לא היה בעיה. נכון. זה לא מידה...
בשנית, שלא הטיב שאול לדוד שסיכן נפשו בהריגת גוליאת, ודוד בהפך שציווה בשעת מותו לבני ברזילי גלעדית תעשה חסד. וגם דוד לפני כן אומר, בהפך שהיה מכה את מואב, צריך לתקן המון. ומעבירם במגירה ובחריצי הברזל. מענה אותם, וכשראה המלאך המשחית אמר אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי ואלה הצאן מה עשו, הנה ידך ביו בבית אבי. אז הוא היה מטיב לעמו ומתאכזר לגוי.
זה מה שאומרים בשם מתאכזר על רחמנים, על
רחם על אכזרים של השם,
ואז הוא בסוף בין הכהנים.
נכון. בשלישית אמר הכתוב על שאול ותעת אל השלל, ודוד בהפך שהיה נדיב לב ומחלק השלל ואומר הנה לכם ברכה משלל אויבי השם. ברביעית אמר שאול, כי יראתי את העם וישמע בקולם, ודוד לא היה ירא מעשות משפט. אמר הכתוב, היה דוד בכל דרכיו משכיל ואדוני עמו. זאת אומרת, שאול היה מפחד. שאול היה מפחד לעשות את המשפט, ודוד לא. לא רואה אף אחד ממטר.
מסכן שאול, כולו...
רגע, עוד מעט אנחנו נלחם את מלחמתו. בחמישית, שהיה שאול משקר לשמואל ומחסה פשעו, ודוד הודה מיד ואמר חטאתי בבוא נתן הנביא כאשר בא אל בצבא. בשישית שלא היה שאול נשמע לשמואל ועבר על דבריו במצוות הפרטיות שנצטווה, ודוד היה נשמע לנתן הנביא ולגד החוזה ולשמואל בכל מה שנצטווה מהם. זה רבי יוסף אלבו בספר העיקרים. אז על הדבר הראשון שהוא אומר שחמל על הגג,
זה על הצון בעצם.
אז אמרנו שזה לא... אפשר לחלוק על זה. דבר ראשון שהוא אומר ששאול היה מרחם על האויבים, הפוך, כתוב כתוב אצל שאול בכל אשר יפנה ירשיע. המפרשים מפרשים רצונו לומר שיחייב אויבה וישחיתם. פירוש בכל מקום שרצה לפנות מי שרצה להרשיע ולהרע לישראל לחם עמו וניצחו. זאת אומרת, הטענה פה של הכותב, של המאמר הזה, זה שהדיבור הזה, זה דיבור, זה דיבור של, הוא הסתכל על מאורע ספציפי, ולעומת זאת, בפסוק שנתן סיכום לכלל פועלו של שאול, אז כתוב שם, ויעש חי ויחת המלך וכו', ויצל את ישראל מיד שוסהו, וגם כתוב שם, וכל אשר יפנה, ושאול אחד המלוכה על ישראל וילחם סביב בכל אויביו במואב ויבנה עמון ובאדום ובמלכי צובה ובפלישתים ובכל אשר יפנה ירשיע. הפסוק משמע שהוא לא מרחם על הזרים, מרחם בהם, מרשיע אותם, משחית אותם. הנקודה השנייה, ששאול היה אכזרי על עמו. כתוב ויצל את ישראל מיד שוסהו. מה אתה מאשים אותו שהוא היה אכזרי על עמו? כתוב יצל את ישראל מיד שוסהו. וגם כתוב מדם חללים, מחרב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. זאת אומרת ששאול היה עושה נקמה באויבים של עם ישראל, ולא היה משיב את חרבו ריקם עד שהיה הורג אותם. מדם חללים, החלב גיבורים. לא היה אכפת לו לראות את החללים ואת הדם שלהם, הם ממשיך להרוג בשונאים.
שנייה, אבל זה לא עונה על, על השאלה של אדם. זה עונה שנכון, שהוא היה אכזרי לאויבים, אבל זה לא מראה על ה...
רחמנות
לעם. נכון.
רחמנות לעם, הנה.
זה מראה שהוא שומר על העם, אבל זה עוד לא רחמנות ספציפית
לאדם. בנות ישראל... וגם את דאגתו לרווחתם של ישראל. בנות ישראל אל שאול בחנה, המלבישכם שני עם אדנים, המעלה עדי זהב הלבושכן. וזה תיאור לכלל פעולו של שאול, לא לתיאור מסוים.
באופן כללי הוא כן היה.
כן.
גם אתה רואה שבפון כללי הוא אדם טוב, בסוף
לא, אבל תראה, אבל שהוא אמר בקריטריון.
אחרי זה, מה שהוא אומר על שאול, מה שהוא אומר על דוד, טוב, אני לא רוצה להגיד חס ושלום משהו רע על דוד. אבל אם כבר אפשר, אם מוצאים דבר אחד ולפי זה אפשר לגזור הכל, אז גם אצל דוד יש טעות שהוא השאיר את היבוסי יושב ירושלים. כמו שאמרו חכמים, מפני מה קבע שארם דוד ארם נעריים וארם צובה ואין מצוות נוהגות שם? אמרת דוד עשה שלא כתורה. התורה אמרה מי שתכבשו ארץ ישראל תהיו רשאים לכבוש חוץ על הארץ, ודוד לא עשה כן אלא חזר וכיבש ארם נעריים וארם צובה ואת ארם צובה, ואת היבוסי סמוך לירושלים לא הוריש. אמר לו המקום, את היבוסי סמוך לפלטרין שלך לא הורשת? איך אתה מכבש ארם נעריים וארם צובה? כך כתוב בספרי. אז אם אפשר, אז גם על דוד יש מקום לזה, וגם להפוך. טוב, לא רק זה. אחרי זה, בשנית, שלא יטיב שאול לדוד, שסיכן נפשו בהריגת גוליית, ודוד בהפך שציווה בשעת מותו ולבנה ברזילה גלעדי תעשה חסד. נכון ששאול לא עומד בדיבור רוח, זה לא בגלל שהוא היה חסר הכרת הטוב רגיל, מפני שהוא קינה בדוד, הוא ראה שהוא המשיח. הוא ראה שהוא הרע הטוב שאליו שמואל מתכוון. הוא עומד לקבל ממנו את המלוכה. בגלל זה הוא לא היטיב לו. בשלישית אמר הכתוב על שאול וטעת אל השלל, ודוד בהפך שהיה נדיב לב. קודם כל אפשר להאמין לשאול שיעד את שלל המקנה לקורבנות להשם. חוץ מזה, כשהוא רצה להושיע את אנשי יבש גלעד, אז הוא לקח ויקח צמד בקר מהבקר שלו, וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים למור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחרי שאול מועל, כה יעשה לבקרו. הוא משתמש ברכושו למען ישראל. וגם המלבישכם שנים אדנים, המעלה עדי זהב ולבושכם, ניתן לשמוע שבח של נדיבות מהשבח הזה, נכון?
בדיוק מהשלל.
מהשלל, בדיוק. כמו דוד. ברביעית אמר שאול כי יראתי את העם וישמע בקולם, ודוד לא היה ירא מעשות משפט. אמר הכתוב, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ואדוני עמו. סליחה, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. אז מה הוא אומר? שאול אין לו אופי, הוא לא מעז לעמוד מול העם, ודוד כן. אז בזה בדרך כלל זה נכון. בכל זאת יש מקום אחד ש... 15? זה 15. בכל זאת יש מקום אחד ששאול גם כן עומד מול העם. כתוב במלחמת מכמס, עם ישראל אוכלים שם על הדם, ואז שאול אומר בגדתם, גולו אלוהי, כתוב שם בדיוק אותו לשון, ויעת העם אל השלל, ויחו צון ובקר ובני בקר, וישחטו ארצה, ויוכל העם על הדם, ויגידו לשאול אמור, הנה העם חוטאים לאדוני לאכול על הדם, ויאמר בגדם, גולו אליי יום אבן גדולה, ויאמר שאול, פוצו בעם, ואמרתם להם, הגישו אליי איש שורו, ואיש סייהו, ושחטתם בזה ואכלתם, ולא תחטאו לאדוני לאכול על הדם, ויגישו כל העם איש שורו וידו הלילה, וישחטו שם. כן, שחטו ואכלו על הדם.
לא
כיסו את הדם.
לא כיסו את הדם.
לא כיסו את הדם? אין מצווה לאכול. נכון, רק ב... בהמה. מה? רק בחיה ועוף.
חיה ועוף, כן.
אבל פה, מה הפירוש פה של שהם אכלו על הדם?
עם הדם.
אכלו עם הדם כאילו? זה לא אבן מן החיה, זה לא...
לא, בהמה אין, בהמה אין.
לאכול על הדם זה הכוונה אבן מן החיה.
למרות שמה הפשט שם בפסוק? טוב, לא משנה. מה פשוט, פשוט שאין לאכול על אדם בגלל שאין אסור בכלל לשחוט שחוטי חוץ בימות רחב. זה כתוב שם מפורש.
זה
גם
יוצא לפשוט של אבן גדולה.
שזה מה? בואו.
בשר בצבח.
לכבוד השם.
כן.
אז זה משהו, אז הפשוט הפשוט פה שזה עבודה זרה שהם חטו. לאכול על אדם, למה אסרו לאכול על אדם? כי זה היה, היו, ולא יזבחו עד את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם. היו עושים בזה כל מיני זבח לאלוהים אחרים.
זה היה
בעדינות. זה אומר בגדתם. כן, רקדו לכל מיני כוחות, לכל מיני...
זה לא משהו שהיה פה עבודה זרה. כי אז תנ"ך לא היה עובר על זה בכזאת שתיקה.
זה לא בשתיקה, בגדתם.
בגדתם, אבל זה לא גם הגמרא גם מתייחס לזה כאילו חטא גדול של עם ישראל. אם זה היה עבודה, זה היה ממש, זה היה כמו עגל.
טוב, אתם תבררו מה זה, אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו. הלאה, בחמישית שהיה שאול משקר לשמוע, על כל פנים פה רואים מנהיגות, למרות שבדרך כלל זה קו מנחה
בו. הוא יעשה לבקור.
כל יעשה לבקור. זה גם מנהיגות.
זה היה בהתחלה.
זה היה בהתחלה.
שאף אחד לא מעידי את זה.
לעומת זאת, יש הרבה פעמים שזו תכונה שמאפיינת את שאול שהוא זהו. גם...
זה לא, הוא נכבה על הקהלים, אתה מבין, זה לא כתוב.
גם שאול מעכב את התנגשות בנציב פלישתים בשל להג יודעיו. גם לאחר המלאכתו לא נוהג כמלך ושב לחרושת בקרו בשל קבוצה לוהגת מה יושענו זה. העם הנפוץ מעליו במלחמת מכמס מקשה עליו לשקול את התנהלותו בדעת צלולה. במלחמת עמלק אין הוא מצליח לעמוד בפני העם עת אל השלל. זאת אומרת, זה כן רואים בתור...
אני אומר שהפוך בעמלק.
שמה?
זה כמו שטיפת תואר, הוא עשה את זה מסודר בשביל שלא יהיה לו כמו במלחמת מכמס. פורה רק כשהוא מלא שאף אחד לא יאכל. הם אוכלים על אדם, אז הוא אומר, בוא נעשה את זה מסודר.
אבל
נסבח להשם.
אחרי שעשית את מלחמת מכמס ואז בא אליך להשם ואומר לך למה הקדמת כאילו, אז מה...
לא, זה לא משהו בלמה הקדמת, זה היה הרבה אחר כך, אחרי שגמרו להילחם. הוא אמר להם, אל תאכלו, ישבו אותם שלא אוכלו, אז בערב
הם היו
משוגעים. הוא היה צריך לגדור אותם. אז במה המלך הוא אמר, זה מסודר מראש, נסבח להשם.
הכל פעמים, זה הייתה טעות. והוא בעצמו אומר, כי הראתי את העם ואשמע בקולו. טוב, על כל פנים, אנחנו אמורים לגמור את הסיפור הזה היום. אז הוא מוצא לו הרבה הרבה חטאים. אנחנו אומרים, ברשות, אני חושב ששני הדברים הכי בולטים בדברים, כן, הוא אומר הלאה שהוא היה משקר. לאיזה דברים הוא מתכוון שהוא היה משקר? אם הוא זה שהוא אומר, כי יראתי את העם ואשמע בכל העם, סליחה, וקודם האשמת אותו שהוא ירא את העם, עכשיו אתה מאשים אותו שהוא משקר? תחליט, הוא משקר או שהוא אומר אמת? אז כנראה שאלעד אומר שהוא מתכוון לדברים שהוא אמר, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם, שזה היה שקר. ואמרנו כבר קודם שלנו, זה לא נראה שזה שקר. הוא חשב שבאמת הוא הקים. אז להגיד ששאול היה
שם... הוא לא מדבר על הנושא שהוא לא שם בתשובה.
כן, זה הוא מדבר לפני. זה הוא מדבר לפני. בקיצור, אז אנחנו מדברים על שני דברים. רגע, ובשישית של... אז אמרנו שמשהו מאשים אותו שהוא לא שומע לשמואל, אמרנו, אין צייטן כמו שאול. איך הוא יוצא למלחמה נגד המלאק שהוא בכלל לא אויב קיומי לעם ישראל. איך הוא שומע בקולו של שמואל שאומר לו, תקה בהם, תתגרה בהם, ותעצור. ניסיון כל כך לא פשוט והוא עומד בו. אז זה קיצור של בעל העיקרים. בהתחלה בעל העיקרים אומר על התשובה. הדבר העיקרי שהוא אומר בהתחלה זה על התשובה. הוא אומר שאול לא ידע לחזור בתשובה ודוד ידע. וזה ממש נראה פשט בפסוקים. שאול לא יודע לחזור בתשובה ודוד יודע. דוד תכף ומיד שאומרים לו חטאת, הוא לא מסתבך, לא מתנצל, לא כלום. הוא אומר חטאתי להשם. באותו רגע. בלי להגיד כי...
גם בסוף.
נכון.
מה?
שהוא סופר את העם גם.
כל הפלפולים שהוא עושה והניסיונות הצהרה זה אחרי שהוא
עבר לעצמו. דבר ראשון אומר חטאתי, חטאתי, נסכלתי מאוד. חטאתי. הוא לא מנסה להצדיק את עצמו, ושאול לא יודע לעשות את
כל זה. זה מאוד חשוב במלך.
זה מאוד חשוב במלך, בדיוק. מלך ש... איך כתוב שם בדיני חטאת נשיא? חטאת נשיא, אשר נשיא חטא, אומר רשי, אשרי הדור שנשיא שלו יודע להגיד שהוא חטא ולשוב. מה? שנותן לב לשוב. אז זה מאוד חשוב שהמלך ידע לחזור בתשובה. עד כאן, אז על כל פנים, מה הם שני החטאים שעליהם נגזר דינו של שאול שהוא לא מתאים להיות מלך? אחד, זה שהוא ירא את העם. לכאורה, שני הדברים הבולטים. השני, שהוא לא יודע לחזור בתשובה, שזה קריטי. שתדע לחזור בתשובה. אבל מה שאנחנו עכשיו רוצים להדגיש, זה שאחרי שנגזר עליו, שתינתן ממנו המלכות ותינתן לרעהו לדוד, הקדוש ברוך הוא מגלגל את כל הגלגולים, הקדוש ברוך הוא מגלגל את כל הגלגולים, שהמעבר הזה של המלכות משאול לדוד יהיה נעים לשאול, ואורגני, ולא משפיל, ולא מעליב, ולא שובר.
מדוד לשאול?
משאול לדוד. המעבר של המלכות משאול לדוד, שהוא לא יהיה משפיל, שהוא לא יהיה שובר, כי באמת החטאים ששאול חטא בהם הם חטאים קטנים, הם דקים, נכון, להיות מלך הוא לא ראוי, אבל הוא לא ראוי גם להשפלה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? וכאן זה מדהים, ההיכרות הראשונה של שאול עם דוד, בואו תפתחו בטובכם, מי שיש לו תנך, בפרק תתוו. אז עוד לפני גוליית הקדוש ברוך הוא דואג שלפני ש ש מה?
הקדוש ברוך הוא דואג, לא שדואג יביא אותו.
אז הקדוש ברוך הוא דואג שלפני ששאול יקנה בדוד, לפני שהוא יראה אותו גיבור חי למכת את גוליית, מה שהוא לא הצליח לעשות, תחילת ההיכרות שלהם תהיה דווקא מרפאה ונעימה לשאול. בואו נקרא את תחילת ההיכרות ביניהם. פרק י"ד, סליחה, פרק ת"ו, פרק ת"ז, פסוק, בואו נתחיל מפסוק י"ז. ויאמר שאול אל עבדיו, ראו נא לי איש מטיב לנגן והביאותם אליי. ויען אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן, וגיבור חיל, ואיש מלחמה ונבון דבר, ואיש תואר, ואדוני עמו. וישלח שאול מלאכים אל ישי, ויאמר שילחה אליי את דוד בנך אשר בצון. זה מאוד מפחיד את ישי, כי לפני רגע הוא ראה ששמואל מושך אותו, עכשיו פתאום דוד, עכשיו פתאום שאול שולח אליו מלאכים, שלח לי דוד בנך אשר בצון. וואו וואו וואו, מה הוא רוצה לעשות לו? ויקח ישי חמור לחם ונוד יין וגדי עזים אחד, וישלח ביד דוד בנו אל שאול. זה שלושת הדברים.
איזה פרק אתה?
אני בפרק ת' זין.
לא, איזה פסוק?
כ' אלף. ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו ויאהבהו מאוד ויהי לו נושא חילים. מי אהב את מי?
שאול את דוד.
שאול את דוד, דוד את שאול. נהייתה ביניהם אהבה גדולה. וישלח שאול אל ישי למור, יעמוד נא דוד לפניי.
דוד את שאול, מה זה ויהי לנושא
חילים? בסדר. אז הנה, אז לכבודך יש את הפסוק הבא. וישלח שאול את ישי למור, יעמוד נא דוד לפניי, כי מצא חן בעיניי.
לא, יש הבדל בין אהבה למציאת חן.
והיה ביות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו, ורווח לשאול וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרע.
אה, אתה מכיר את השיר של אהוד בנאי? דוד ושאול. וואו, איזה שיר. עצמות, עצמות, יאללה,
חייבי, תסתם. תשמיע לי, בטח. אהוד בנה איזה קרוב שלי, דוד של אשתי. אז...
אל תגיד איזה פה הרב עצמו, אני. מי זה, אהוד בנה?
רגע, רגע, אז מה רואים? שתחילת ההיכרות, הקדוש ברוך הוא דואג, דווקא רוח הרעה הזו, אמרנו, מה זה הרוח הרעה? מה זה הרוח הרעה, אלון, שמבעטת את שאול? זה התחושה הזו, למה לקחו לי את המלכות? זה לא הוגן, זה לא פייר. מכירים ילד שעושה, למה? נכון, מכירים? ילד שכאילו בוער בו איזה חוסר צדק. הוא לא מצליח, אז ככה זה קורה לו את הנשמה.
אתה מדגים ילד תפורה.
אתה בכל זאת הצלחת.
מה?
מה
אין צדק? הוא לא מתאים.
ואיחר לשמואל ויזק אל אדוני כל הלילה.
זה שיר שכבר דיברנו.
מה? זה כל כך חורם. אתה לא רואה את הצייטנות שלי? אתה לא רואה שאני... שאני עשיתי מעל ומעבר? אתה לא רואה שעמדתי בניסיונות שאף בן אדם לא יכול לעמוד בהם? מה, כל זה אתה לא רואה? אתה לא סופר אותי? זה הרוח הרע. ואז דוד דווקא משקם את רוח המלוכה שלו. זאת אומרת, תחילת ההיכרות בין שאול ודוד, הקדוש ברוך הוא אומר, איך אני אביא לו את זה באופן שלא יתבע בתוך הקונחייה של המרירות והעצבים. אני אביא לו את דוד בתור נער מנגן שמרפא את רוחו. אתה מקשיב לי? אני אביא לו את דוד בתור נער מנגן שירפא את רוחו.
רווח לו.
רווח לו. אחר כך מה עושה הקדוש ברוך הוא?
אחרי זה היה עוד יותר כואב.
הוא הפך את זה ליותר כואב. הוא יכול היה להגיד, בואו נראה את ארבעת הדרכים.
שאול הייתה דיפרסיה, ככה משמע.
נכון. אבל זה לא דיפרסיה שכרונית. זה דיפרסיה שהוא נמכר לה, כי הוא הרגיש כזה לא פייר. אבל הוא יכול היה להתגבר עליה. והקדוש ברוך הוא נתן לו כל הדרכים להתגבר עליה. מה? בואו נראה ארבע דרכים. דבר ראשון, תחילת ההיכרות שלו עם דוד בעצמו. היכרות מרפאת. מרפאה. היכרות נעימה וטובה. היכרות של אהבה. אחר כך, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מגיע לקרב בעמק האלה.
מצד שני זה גם יותר קשה.
למה זה יותר קשה?
למה? כי אם היה מישהו שהוא לא מכיר אותו, וזה משהו כזה שהיה במקום, אבל...
לא משמעת בו.
מישהו שהיה במקום, לא משמעת
בו. למה? אם זה אויף, זה נורא, אבל אם זה...
ידעתי אצלי, זה מי שיקח את המלכות. כאילו זה...
אם... טיפה...
יירש, כן.
רגע.
זה לא מידע, זה הפוך.
בגלל
שדוד עושה לו טובה, אז הרבה יותר קשה לסנות את זה, יש?
תמשיך ו...
רגע, בואו נמשיך. נכון, אתם צודקים שבעיניים של שאול, זה לגמרי כמו שאתם אומרים, כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה, אבל אני רק אומר שזה מיותר, זה כאילו, זה ההתבוססות של שאול במרירות שלו ובתסכול שלו, בכלל לא ככה.
כי הוא בעצם, דוד הוא זה שמוציא אותו מזה, נכון? וכאילו הוא חייב טובה לדוד עכשיו על זה שהוא מוציא אותו משם, ובכל זאת הוא שונא אותו, כאילו, אז הוא רואה יותר שונא את עצמו על זה שהוא שונא אותו. זה הרבה יותר קשה לו.
זה נכון, אבל כל זה אפשר היה לפתור בדרך פשוטה. פשוט אל תשנא אותו. פשוט, תגיד, בואו נראה הלאה. איך אפשר לעשות את זה הכי חלק? אם היורש הזה של בית המלכות לא יהיה אדם זר, אלא חתן המלך. אז פשוט המלך, במקום להוריש את המלוכה לבנו, יוריש אותה לחתנו, לביתו. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? שם את שאול במאבק בעמק האלה, בחוסר אונים, והוא מוציא כרוז שמכריז, תסתכלו בעמוד הבא, פסוק אפי, ויאמר איש ישראל, הראיתם האיש העולה הזה? כי לחרף את ישראל עולה. והיה האיש אשר יקנו, יאשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. שאול מכריז מיוזמתו, הקדוש ברוך הוא מגלגל ככה, שמתוך החוסר אונים של שאול הוא מכריז, שמי שיקה אותו את גוליית, המלך ייתן לו את ביתו לאישה. כן, ראינו כזה דבר, כלב אומר, מי שיקה את קריית ספר הולחדה, נתתי לו את אחסה ביתי לאישה.
סוחרים בנשים.
עכשיו, זה באמת קורה. מי מכה את גוליית? עתניאל בן קנז את קריית ספר, ומי מכה את גוליית?
דוד.
זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוקח את המרקחת ככה ששאול, אם הוא רק יהיה אמין ויעמוד בדיבורו, הוא יהפוך את דוד לחתן שלו. גם אהובו נוסק אליו, גם חתנו, הוא לא עומד בהתחלה בדיבורו, וגם כשהוא עומד בדיבורו, רגע, באמת בוא נסיים. אז גם כשהוא עומד סוף סוף בדיבורו, בהתחלה הוא חושב להביא לו את מירב, ואז הוא נותן אותה לאדריאל המחולתי. אחר כך כתוב בהמשך, רגע, אז בוא נקרא. תסתכלו בפרק י"ח פסוק י"ט, והיא בעת את מירב בת שאול לדוד, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה, ותאהב מיכל בת שאול לדוד, ויגידו לשאול, וישר הדבר בעיניו. תגידו, למה זה ישר בעיניו? ויאמר שאול, את עיננה לא, ותהי לו למוקש, ותהי בו יד פלישתים. ויאמר שאול לדוד, בשתיים תתחתן ביום וכו'. אז קודם כל, יש פה פסוק חריג בכל התנך. אין כזה דבר שאישה אוהבת איש. האישה היחידה שכתוב עליה שאוהבת איש בכל התנך זו מיכל. ותאהב מיכל את דוד. וזה כתוב עליה פעמיים. גם פה, פסוק אף, וגם תסתכלו, פסוק אף ח', ומיכל בת שאול אהבת הוא. פעמיים כתוב על מיכל שאהבה את דוד, אין כזה דבר בכל התנך. אין אהבה של אישה לאיש, תמיד אהבה של איש לאישה. אז הקדוש ברוך הוא מצלמת.
יש משהו, אני לא זוכר מי
זה
וזה טוב.
ורבקה אוהבת את יעקב.
כן.
אבל אתה בן, אבל לא בן.
רק בכלל שירים יש.
אין כזה דוגמה בתנך, שמישהי אוהבת מישהו. אבל פה זה קורה, למה? הקדוש ברוך הוא מגלגל פה מעל ומעבר לטבע. תסתכל, תפתח את העיניים. השם לא רוצה להשפיל אותך, לא רוצה לדכות אותך. אז הוא דואג שההיכרות הראשונה שלך תהיה נעימה, מרפאת, עם דוד. דבר שני, הוא דואג שהמשיח החדש יהיה חתן שלך.
אבל אני מאוד מבין את שם. אני גם מכיסון את
דוד. דבר שלישי, לכאורה, מה עדיין לא שקט אצל...
אני צוחק. מה? דוד מייצג מבחינתו את כל מה שהוא לא היה והוא היה רוצה להיות.
אז אנחנו צריכים להפסיק לסנוע את מי שמייצג את מה שאנחנו רוצים להיות. לא נכון ולא טוב להתנהל מתוך מרירות וקינה. צריך להגדיל ראש. להגיד, וואי, במצב הנוכחי זה הכי טוב שאפשר. איזה שמחה, הוא חתן שלי. איזה עולם אחר זה היה. בואו נראה מה הם שני הדברים הנוספים. זה צורר שלנו היום באופן מיוחד, צריך להשביט אותו. כן, אבל עכשיו זה לא יעזור כי יש ערבית. אז אתם שומעים?
כן.
אחר כך מה עושה הקדוש ברוך הוא? אז מיכל בת שאול הבאתו. מה עדיין העקבה הכי גדולה של שאול מלקבל את בשמחה, בברכה, את הבחירה בדוד? שזה על חשבון הבן שלו. כי יותר מי שזה על חשבון שאול, זה על חשבון יונתן. שאול ימשיך להיות מלך עד יום אותו.
אבל... קטע של יונתן זה לא אכפת בכלל.
אבל יונתן, הוא אומר, אני מקנה את קינתו של בני. בני, מה חטא בני? למה שהיא תינתן ממנו המלכות? אבל יונתן, הקדוש ברוך הוא מגלגל. האיש הפילי הזה, הקדוש הזה, הנשגב הזה, שאפשר להבין את הדבר הזה, הוא רואה את דוד מנצח את גוליית, ותסתכלו מה כתוב. פסוק י' ח' א', פסוק פרק י' ח' פסוק א', ויקח על אותו לדבר אל שאול, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויאהבהו יונתן כנפשו. אתם חושבים כנפשו זה גוזמה? לא. ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו. ויכרות יונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו. ויתפשט יונתן את המעיל אשר עליו ויתנאו לדוד. ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגורו. תגידו לי, מה זה הטקס הזה? מה מתכוון יונתן להגיד בדבר הזה?
תמלך.
כמו ששאול באותו שנייה שהוא ראה את דוד מנצח את גוליית הבין שהוא הרי הטוב ממנו, גם יונתן הבין את זה. יונתן בא אל דוד בנקיות, בשמחה, אי אפשר לתאר איזה דמות זו, אגדי, זה לא יאמן. והוא בעצמו הופך אותו להיות יורש עצר. הרי זה לא סתם בגדים, זה הבגדים של יורש העצר. אמרנו ביום מלחמת לא נמצא חרב וחנית ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן, ותימצא לשאול וליונתן בנו. לא היה הרבה חרבות לישראל. הוא לוקח את החרב שלו, הוא לוקח את הקשת שלו, האיש הגיבור הזה שניצח לבדו את מלחמת מחמס.
יכול להיות שזה גם הטקס שפעם היו נשבעים עם החרב יענתו.
אז הוא לוקח, אחרי זה רואים, הם נשבעים אחד לשני אלף פעמים. הוא לוקח והוא ממנה אותו. מה יותר טוב לך מזה, אדון שאול? תראה מה הבן שלך שאתה כל כך דואג לו, הוא שמח בזה, אהבת נפש הוא אוהב אותו. ואחר כך הוא אומר לדוד, ידעתי כי אתה תהיה מלך על ישראל ואנוכי יהיה לך למשנה. מה יכול להיות יותר טוב מזה? איזה התחשבות. הוא חתן של המלך, הבן של המלך יהיה לו למשנה. זה בכלל לא חד המעבר הזה. זה היה יכול להיות, זה היה יכול להיות גוואלד. ודוד בעצמו יכול, ויצא דוד פסוק ה', בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל. וישימהו שאול על אנשי המלחמה ויטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. דוד הוא שר הצבא של המלך, דוד הוא חתן המלך, יונתן בנו הוא משנה למלך. זה היה יכול להיות מדהים. מה הרס את כל האידיליה הזו? כל האירועים היו מתנהלים אחרת. שאול לא היה נהרג במלחמה. תחשבו שדוד היה איתו, דוד היה מצליח, השם איתו, ואת כל הניצחונות של דוד היה נזקפים לזכות שאול. אז הקדוש ברוך הוא מוליך את שאול בדרך טובה, נעימה, אבל ההתחפרות שלו בכל תוך הקונחייה של המרירות ושל התסכול, של התחושה שזה לא פייר, היא באוכריו, היא זו שגרמה לנו לקרוא את ספר שמואל א', את הסוף הטרגי שלו כמו שהוא מונח לפנינו.
למרות שיונתן לכאורה נראה כאילו, למרות ש... וזה לא קשור, הקדוש ברוך הוא החליט שיונתן יהרג, כי אם לא היה שום בעיה שהוא יישאר לך, הוא יהיה משנה למלך, כאילו.
נכון, אבל הוא אמר
לו,
מחר אתה ובניך הוא
מימי. אפילו סתם שמואל היה מוכרים אותו נגיד למלך, הוא היה נותן את זה לדוד, ואז זה גם לא היה את כל ה... כל הבלגן, כאילו, שמה אמצע.
יונתן מת כצדיק, זה לא קשור.
טוב, אנחנו צריכים לסיים כאן. אז התחלנו ולכן נסיים. אבל טוב, אז אנחנו... זה השיעור האחרון שאנחנו מקדישים לעניין הזה, למרות שלא אמרנו את זה מספיק.
תם ולא נשלם.
תם ולא נשלם.